אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, בפרק חלק. כן, בדף קוף עמוד א' למטה, לקראת סוף העמוד. תניה רבי מאיר אומר, במידה שאדם מודד, מודדין לו. תכתיב בסעסעה ושלחה תריבנה. טוב, קודם כל מה זה במידה שאדם מודד, כך מודדים לו? זה העיקרון שמידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מה פירוש הביטוי הזה, מידה כנגד מידה? המשמעות היא שאין בעצם ביהדות אותו מושג שרגילים להשתמש בו הרבה, אבל הוא מושג מוטעה, של שכר ועונש. המושג של שכר ועונש, אמנם הוא לגיטימי, מותר להשתמש בו, בתנאי שיודעים שהוא לא נכון. כלומר, לא, יש הרבה דברים כאלה. מותר לך לומר, אם אתה יודע שזה ברבון מוגבל, שזה בכאילו כזה, עם חוש הומור כזה, כן? מה זה שכר ועונש ומה זה מידה כנגד מידה? דיברנו על זה כשלמדנו את תחילת הסוגיה, בדף צדיק, כשלמדנו על אלה שאין להם חלק לעולם הבא וכדומה, שהמושג של שכר ועונש מצטייר כמו מוזניים, כן? זה מושג מצרי עתיק, שאחר כך עבר גם לרומאים, ששוקלים את מעשיו של אדם בתוך מוזניים, ולפי מידת משקלם של המעשים הטובים ושל המעשים הרעים, כך גורלו של האדם. מה הבעיה בציור הזה? ציור יפה, לא? אלא שאפשר על הציור הזה להקשות קושיה. בא הנידון לפני בית דין של מעלה, ואומר, אני מבקש שתוותרו. מה יש? נכון, על פי החוק מגיע לי כך וכך שעות גיהינום, אבל אני מבקש מבית הדין הנכבד להתחשב בעובדה שאני לא אחזור למטה לספר לאף אחד, ואני מבקש שתוותרו לי. רעיון? אגב, מי אומר לכם שזה לא קורה כך? בסדר? אז הגמרא אומרת, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. שואל רבי חיים מוולוז'ין, למה? למה זה לא בסדר להגיד שהקדוש ברוך הוא ותרן? הרי ותרנות היא מידה טובה, מן המידות הטובות. כשאומרים מישהו שהוא ותרן, אומרים איזה מידות טובות יש לו, הנה הוא ותרן. אז למה אי אפשר להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא ותרן? עד כאן קושייתו של רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים. הוא מבין את השאלה? הוא, אתה מבין אותי? הבנת את השאלה, כן או לא? הנימוס מחייב שתענה כששואלים אותך שאלה. כן, מה התשובה?
הבנתי.
הבנת. יפה, תודה. אם כן, התשובה היא, כך מסביר רבי חיים מוולוז'ין, שבעצם המעשים, כלומר, העונש על המעשים הוא לא חיצוני למעשים, אלא המעשה הוא בעצמו נושא בקרבו את עונשו. כמו שלמשל אדם ייכנס למים ויבקש שיתחשבו בו, אף שייכנס למים ולא יתרטב, או שייכנס לאש ולא יישרף. הרי זה הרי שטויות. הרי להכניס את היד לאש, פירושו לשרוף את היד. להכניס את היד למים, פירושו להרטיב את היד. כלומר, זה לא משהו שהוא חיצוני להגדרה של המעשה עצמו. לפי זה, יוצא שאין ביהדות שכר ועונש. אלא מי זה המוזניים? המוזניים הם האדם עצמו. ועל זה נאמר, וכל מעשיך בספר נכתבים, באיזה ספר? מה?
באדם
עצמו, הוא הספר שבו מעשיו נכתבים. יוצא לפי זה שהאדם דומה, מה?
מה אתה רוצה?
מה?
מאיפה אני יודע שהספר שנכתב באותו ספר הוא האדם עצמו?
איך אני יודע שהאדם הוא הספר? הבנתי. כי האדם עשוי משני דברים, מקלף ומאותיות. אז אם כן הוא ספר. לא, באמת, דבר רצינות. כן, כלומר, אני עשוי מאותיות וקלף. כלומר, אני עשוי ממשהו שמקבל רשמים, ואני עשוי מתוכן שמשפיע, שנותן את הרשמים. נכון? אז אם כן אני ספר. רגע, לפני שתשאל את השאלה, לפני אני רוצה לגמור את ההסבר. לפי זה מובן מה זה מידה כנגד מידה. מידה, אצל חז"ל, זה כלי. כלי קיבול, שבו מודדים, כן, כלי לנפח, ליטר, חצי ליטר, שאה וכדומה. כן, האדם הוא דומה למידה. התוכן שמכניסים לתוך המידה, איזה צורה הוא מקבל? את הצורה של הכלי. לכן, האדם הוא מידה כנגד מידה. טוב, אני אמשיך. לכן, זה מובן, מה זה מידה כנגד מידה? אם האדם הוא מידה, האדם הוא בעצמו מידה, ומה שממלא אותו זה כפי מידתו. כפי הצורה שהאדם נותן לעצמו, כך התוכן שייכנס לתוכו. כן, היה פילוסוף בשם פרוטגורס. הוא אמר משהו דומה. הוא אמר שהאדם הוא מידת הכל. עכשיו, זה לא לגמרי שטויות. זה קצת שטויות, אבל לא לגמרי. כי זה אומר שהעולם הוא כפי שאני רוצה שהוא יהיה. לכן אם האדם סותן... מה? מידת הכל. כלומר, העולם הוא כפי שאני רוצה שהוא יהיה. כלומר, הצורה שבה אני קולט את המציאות, זה מה שנקלט בתוכי. יוצא לפי זה, שאין פה שכר ועונש, אלא אני נותן לעצמי שכר או נותן לעצמי עונש. אם אני סותן את כלי הנשימה שלי, אני נחנק. האם זה אומר שהאטמוספירה הענישה אותי? התשובה היא לא. אני הענשתי את עצמי שלא נתתי להעביר הצח לחדור אל תוך הריאות שלי. מובן? לכן אין שכר ועונש, לכן אין פה גם... אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ותרן, כי אתה לא יכול לומר על תוצאה עצמותית של המעשה שהיא תנותק מן המעשה.
פרשתי ישראל. מה זה חטא של אדם בעצמו, שהוא עושה תשובה? יש פה ויתור.
תשאל השאלה, אז איך התשובה בכלל מועילה?
אנחנו דברים לפני תשובה?
אני דברתי לפני תשובה. עכשיו אתה שואל, איך התשובה מועילה? הרי לכאורה התשובה היא בדיוק חסרת היגיון לפי זה. אלא מה? למשל, למה הדבר דומה? לאדם שניתק את עצמו ממקורות החיים, ואחר כך הוא מחבר את עצמו מחדש אל מקורות החיים, אז הוא מחיה את עצמו.
אז נותר, יש שם ויתור.
אין פה שום ויתור.
איך הוא מצליח להתחבר שוב? אם הוא ניתק, אז הוא ניתק.
אם הוא ניתק, זה מה שאומר רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים, שער ב', שאם הוא ניתק לגמרי, אז אין לו אפשרות להתחבר. אלא החיבור של התשובה זה מתוך אותם חלקים של הנפש שעדיין לא נותקו. לא תמיד, לפעמים אפשר שלא. זה לכם, למשל, רבי חיים וולוז'ין מסביר שיש ג' מדרגס, אמרו חכמי הקבלה, בתוך נפש האדם. הלא הם נפש, רוח, נשמה. הנפש מתקלקלת על ידי מעשים, הרוח על ידי דיבורים, והנשמה על ידי מחשבות. אם אדם עשה מעשה רע, והוא קלקל את נפשו, אבל החלק העליון של נפשו מחובר עדיין בטבעת כלשהי אל הרוח. אז מכוח חזרתו אל החלק הבלתי מקולקל של זהותו, הוא יכול לתקן את כל הנפש. ולכן אמר, ונחרטה הנפש. ראי. אבל הרוח לא נחרטת. אבל לפעמים האדם יכול על ידי דיבוריו לכרות גם את הרוח. אבל החלק העליון של הרוח מחובר אל הנשמה. אבל אם על ידי הרהורי נפשו, ירורי ליבו, הוא מקלקל גם את הנשמה, מטמא את מחשבותיו, אז הוא צריך לחזור אל שורש הנשמה. מובן? וזה מה שנאמר, מה שאפשר ש... איך אמר יוב? איך כתוב ביוב, סליחה? כי יש תקווה לעץ, כי ייכרת. אתה קורא את עץ, הוא ממשיך להחיות, להצמיח ענפים מחדש. מובן? וזה מה שנאמר בספר ירמיהו. ויהי דבר השם אליי למור, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה הסיפור הזה? זכרתי לך חסד נעורייך. מסביר הרב אשכנזי, עליו השלום, דבר כזה. שכאשר האדם, נער, ילד, יש לו יחס של שמחה ורעננות כלפי החיים. אבל במהלך החיים הוא מאבד את זה. כן? יש ניסיונות החיים, האכזבות של החיים, החטאים שאדם עושה. כל הדברים האלה מאבדים ממנו את אותו תום ואותה ישרות. אבל זה עדיין נשאר בזיכרון. ולכן די לו לאדם בכך שיזכר שפעם אחת בחייו הוא אהב את החיים בכל מלוא האינטנסיביות והאהבה, כדי להחיות את כל כולו. מובן? זה כמו בשיבוט. אתה לוקח תא אחד שעדיין בריא, ממנו אתה יכול לעשות רגנרציה. ראיתי? מובן יותר? טוב. כן.
למה הרבנים עד היום, הצבא שאתה נותן עכשיו לא נפוץ?
הפירוש שאני נותן הוא לא נפוץ. זה נכון.
למה הוא לא נפוץ אם זאת האמת?
אני לא הבנתי את השאלה. למה הוא לא נפוץ אם זאת האמת? השאלה היא נושאת בתוכה את התשובה. אם זאת האמת, לכן זה לא נפוץ. כי מה שנפוץ בעולם זה השקר.
אם זה יותר, אם זה מהכוונת חז"ל האמיתית, אז למה לא רואים את זה במפרשים, ולמה לא לומדים?
רואים את זה במפרשים. הנפש החיים אומר את זה. מה אכפת לך מי עוד? מספיק שאחד אומר. כן. אגב, גם הרמב״ם על המשנה של הדעתפת התפוך אומר את זה. על המשנה של על דעתפת התפוך. בסוף מטיפה יחיתופון. נכון? אפור ראה גולגולת צפה על פני הנהר. שם הרמב״ם מסביר את זה, שמי שנוהג באלימות מזמין את האלימות. וכן, המהר"ל מפראג על המשנה של בעשרה מאמרות נברא העולם. גם כן מסביר את זה. אז אם כך, יש כבר שלושה עדים.
מאיפה בא השכר ממש?
כן, כן. מה? נכון, נכון, ודאי.
מאיפה בא השכר והעונש הנמוך הזה שכן מלמדים?
מאיפה זה בא השכר והעונש הנמוך שכן מלמדים?
כן, כן, כי הרבה לומדים.
מהסגנון של התורה, מה זאת אומרת?
אז יש לזה גם את הפן הזה?
ודאי, התורה נכתבה עבור המטומטמים. כלומר, זה בכלל שאלה גדולה. עבור מי נכתבה התורה? האם התורה נכתבה עבור החכמים או עבור ההמון? אין, אני מדבר על התורה שבכתב. אין, ברור שהיא נכתבה עבור ההמון, לא עבור החכמים. בסדר? כן, זה הרמב״ם אומר, זה לא אני, כן? שלא תתקפו אותי. בבקשה.
אז מה כמובן את הרמב״ם שמישהו נכתב מצחר בעונש, או כאילו לא
נכתב
מעיקרי התורה?
אז הסברנו מה זה שכר בעונש. לפי אחד מעיקרי התורה. שזה המידה כנגד מידה. או כמו שאומרת המשנה במסכת סוטה. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. בסדר?
מי מודד לו?
מודדים. מודדים זה ביטוי ללא נושא. כן? זה נמדד לו, זה הכוונה. יש...
זה שמעתי מדבר על השמיים, נמדד.
כן, כן, ודאי. גם אני חלק מהשמיים, לא? כלומר, כולנו. כן, בבקשה.
מי שלא מעזר מהפילוסופיה, איך מסבירים את העניין של נפש?
מה שהסברתי על קריטות הנפש, זה ההסבר של המקובלים. הפילוסופים סוברים שאין דבר כזה. הם סוברים שאם הנפש נחרטת, אין לה תקומה.
זאת אומרת, אין תשובה?
אחרי שהיא נחרטה, אין לה תשובה.
אוקיי. עכשיו, אנחנו פונים בעצם, אתה אומר שאם מכניסים את היד לאש, אז זה בעצם משהו עצמותי שעכשיו אני...
נכון, להכניס את היד לאש, פירושו לשרוף את היד.
כן, אבל... המעשים שאנחנו עושים על מה שאנחנו מדברים על התשובה, או המעשים יותר רוחניים, אנחנו לא עובדים מול משהו דטרמיניסטי, זה בעל אישיות, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו עכשיו כזה שוק היטב משהו. יש פה משהו שמשתנה. איך אנחנו יכולים להגיד
על זה? לא הבנתי. כשאני פוגע בעצמי בתחום הרוחני, אז אני פגעתי ברוחניות שלי. מה הבעיה? דברים פשוטים. כן, בבקשה. שהקדוש ברוך הוא מה? מקנה, נכון, כועס.
זה הסבר הזה, ניתן להגיד שזה אומר שהוא עצוב או מצווח מזה שאנחנו נתרחק ממנו, אבל כאילו כל... כי אם אתה שם את כל משקל האחריות רק לידיו של אדם, ולא שזה אנחנו חייבים משהו לקדוש ברוך הוא, פשוט אומר, אתה מתרחק ממנו, אתה מתנתק. אז... כאילו אתה מסביר את כל הים, את כל הקשר שלנו.
כלומר, אתה שואל, האם יש בין האדם לבין האלוהות עולם מלא של התגלות שאנחנו משפיעים עליו? זה מה שאתה שואל? לא, אתה שואל, האם כשאני פוגע בעצמי, אני פוגע רק בעצמי. זאת השאלה שלך. או שמה, המרחב של פעולת האדם הוא הרבה יותר גדול. האם הוא כולל גם את השפע האלוהי למשל, את ההתגלות האלוהית? זאת השאלה שלך. כלומר, אתה שואל, האם האדם, האם בין הבורא לבין הנברא, יש עולם שלם של התגלות שיש לאדם השפעה עליו? נכון או לא? זה מה שאתה שואל? אז זה בדיוק מה שאני אמרתי בהתחלה שאתה שואל. כן, רק הסברתי לך מה אתה שואל. כן, בבקשה, אדוני.
אני אומר, מה שהוא אומר, הוא פוגע גם בו וגם בו קדוש ברוך הוא ביחד.
אבל מי שעונה פה זה אני.
לא משנה מי אומר. אני אומר, גם הוא פוגע בו וגם בו קדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה בלידה ובברכות, שלושה שותפים הם באדם.
יפה.
אז ממילא, פוגע גם בו וגם בקדוש ברוך.
כן, אז השאלה היא איך אפשר להבין שאנחנו פוגעים בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להגיד דבר כזה?
אחד שמתאבד, הוא פוגע בקדוש ברוך.
אז צריך לברר איך זה עובד. אבל אנחנו צריכים לברר מבחינה...
הוא מאבד את הגופה, והוא גוזר את הגופה...
הבנתי,
הבנתי. שמה שהשם נתן.
הדברים שאתה אומר פה, נגיד, עושים רושם חזק מאוד בנפש. אני רק רוצה להבין מה ההיגיון שלהם. אז בשביל זה אני פה כדי להסביר מה ההיגיון של הדברים האלה. כן, אז יען נא כבודו בספר נפש החיים חלק ב', שהוא מדבר על זה, שבזה נחלקו הפשטנים, הרמב״ם למשל, והמקובלים. שלפי חכמי הקבלה, הפעולה של האדם היא פועלת לא רק על כל המציאות, אלא היא פועלת גם על השפע האלוהי המחיה את המציאות. נכון? למה זה? בגלל שריבונו של עולם כך רצה. אולי אני אסביר את זה בקצרה. יש שאלה כללית בעולם הרוח. האם אלוהים צריך את האדם או לא צריך את האדם? אתה איתי? הלו, שם. האם אלוהים צריך את האדם או לא צריך את האדם? בזה יש ג' תשובות. יש דעת הפילוסופים, ויש דעת עובדי עבודה זרה, ויש דעת תורתנו. אני מקדים, מי שצודק זה תורתנו. כן, שלא יהיו פה בעיות. כן. עובדי עבודה זרה, קודם כל, נתחיל איתם. עובדי עבודה זרה אומרים שהאלים, וקל וחומר גם האל, צריכים את האדם. אם אתה נותן לו קורבן, לאל, הוא מבסוט, סווה, טוב לו. הוא גם יטיב איתך. אם אלוהים לא יקבל את המזון שלו, לא יקבל את הקורבן שלו, הוא רעב. הופך את הבסטה, שורף את המועדון. בסדר? כי אתה לא התנהגת איתו יפה, הוא רעב, כמו תנין. שלא קיבל אוכל, מתחיל להתעצבן. כן? ככה התפיסה של עובדי עבודה זרה. מה לא טוב בתפיסה הזאת? שזה עושה את אלוהים כזה קטן. התפיסה ההפוכה היא התפיסה של הפילוסופים. הפילוסופים אומרים, אלוהים, לא רק שהוא לא צריך את האדם, לא אכפת לו ממך, הוא לא יודע מי אתה, אתה לא מעניין אותו, סתם, הוא בכלל לא יודע איך קוראים לך, הוא לא יודע כלום אלוהים, הוא יודע רק את עצמו. עד כאן דברי הפילוסופים. מה לא טוב בתפיסה הזאת? שאז אין משמעות לחיים שלי. כלומר, במוחלט אין משמעות למה שאני עושה. רק לאלוהים יש משמעות, לי אין משמעות. זה מתסכל. דעת תורתנו. עכשיו, אנחנו מגיעים אל האמת. דעת תורתנו בנויה משלושה סעיפים. שם הסעיף הראשון, השני והשלישי. הסעיף הראשון הוא, יש עכשיו מיקרופון? אז זה לא יקליט, נכון?
זה לא
מחילה, יורשים. זה משהו נורא, נורא ואיום. אבל זה לא יקליט?
זה לא יקליט.
לא יקליט בכלל, לא יש. איי, נורא ואיום. מה? אני כבר מההתחלה, זה מוקלט, זה בסדר, אבל אני לא... טוב. אז גם לא סרט.
לא, זה סרט, אבל לא. יש תמונה, אבל אין קול.
התמונה זה העיקר.
כן.
כן, בסדר. טוב. תודה רבה. יעבדוך העמים. איפה היינו? אז דעת תורתנו, רגע, אנחנו דעת רגע. סעיף א' אומר שאלוהים לא צריך אותנו. זה כמו... עבודה זרה או פילוסופים?
פילוסופים.
סעיף ב' אבל הוא רצה לרצות להיות צריך אותנו. סעיף ג', לכן הוא באמת צריך אותנו. סעיף ג' מזכיר לכם את עובדי עבודה זרה. אבל נשים לב דבר מעניין. ריבונו של עולם זקוק לאדם, לא בגלל שהוא חייב להיות זקוק לו, אלא בגלל שהוא החליט להיות זקוק לו. כמו המשל הידוע של הצ'ונט. נכון? מובן מה שאני אומר?
תספר את המשל.
אני אסביר. הצ'ונט, כן. צ'ונט זה מאכל שאחינו האשכנזים מכינים לשבת. מה? אצל הספרדים יש חמין, אבל אצל האשכנזים קוראים לזה צ'ונט. בסדר? צ'ונט זה בא מהצרפתית העתיקה, צ'ולט. צ'ולט זה מתבשל לאט. אחד המרכיבים של הצ'ולט בדורות האחרונים היה התפוח אדמה. למה בדורות האחרונים? כי תפוחי אדמה באו מאמריקה. אז לפני גילוי אמריקה, הצ'ונט לא כלל תפוחי אדמה. לא, זה דבר שכדאי לדעת, זה מאוד חשוב. אבל, מה? הצ'ונט איך נראה בלי תפוחי אדמה? הם קטניות. קטניות, ביצים, בשר, זה מה ששמו.
זה חלק מהגאולה, החיבור של אירופה באמריקה,
בתוך היהודים. כן, הכל מתעלה. רגע, אני רוצה... ביצים תמיד היו. כן. עכשיו, אני רוצה להסביר את ה... נו, גמרתם בבדיחות שלכם. עכשיו, יש ילד שיוסי, שמבלבל את המוח לאמא שלו, שמכינה את השבת. והיא מקלפת גזר, והיא מפעילה פה ושם, כל מיני מכונות, ויוסי מעצבן. כי יוסי משועמם. אומרת לו האמא, יוסי, היום אתה מקבל תפקיד מיוחד. אתה תהיה אחראי לקלף את תפוחי האדמה של הצ'ונט. יוסי אור הוא עיניו, פתאום מקבל חשיבות, נייר עשר, והוא מקלף את תפוחי האדמה, ומכניסים את זה לצ'ונט, ובשבת, כשאוכלים את הצ'ונט, אמא אומרת, אתם יודעים, מי קילף את תפוחי האדמה? יוסי. הוא מרגיש שהוא עשה משהו. עכשיו, זה אמת. אבל מצד האמת, האמא הייתה מסתדרת יפה מאוד גם בלי זה. הייתה יכולה לקלף תפוחי אדמה בעצמה, והצ'ונט היה מוכן. אבל עכשיו שהיא החליטה לעשות טובה ליוסי, שהוא יהיה אחראי על תפוחי האדמה, מכאן ואילך, אם הוא לא יקלף, או יקלף גרוע, הצ'ונט יתקלקל. כלומר, מרצונה היא החליטה להיות פגיעה למעשיו של יוסי. בדיוק אותו הדבר נוהג ריבונו של עולם עם הצ'ונט של הקוסמוס. כלומר, הוא החליט שהוא, אף על פי שאיננו חייב להזדקק לאדם, הוא החליט להזדקק לאדם. ולמה הוא החליט להזדקק לאדם? כי זה טוב לאדם להזדקק לו. למה? כי זה הופך את המעשים של האדם מאינטרסנטיים למעשים אידיאליסטיים, ואין מתנה יותר גדולה לאדם מאשר לעשות מעשים אידיאליסטיים. עד כאן מובן? כן. זה היה, למה דיברנו על זה? שהשאלה הייתה מה?
פגיעה
שלי להצביע. פגיעה, כן. אז לכן אני אומר, ברור, אם כן, שכשאנחנו עושים חטאים, כמו שהאדון היקר שבסוף הכיתה העיר, אנחנו פוגעים גם בקדוש ברוך הוא. כשאדם פוגע בעצמו, פוגע גם בקדוש ברוך הוא. אבל לא בגלל שבאופן מהותי זה היה חייב להיות כך, אלא שכך רצה השם. כיוון שרצה השם, אז זה ברצינות, זה לא צחוק. ברור? ועל זה נאמר, לישועתך קיוויתי השם. כלומר, שכשאנחנו עושים מעשים, אנחנו מושיעים את מי? את השם. לישועתך קיוויתי השם, לא לישועתי. עד כאן מובן. מכאן לחשיבות העצומה של המטבח היהודי בהבנת התיאולוגיה. כן? בבקשה. כן. אז זה מסביר מדוע, איך קראו לו, היינה, היינריך היינה, המשורר, כתב שיר שלם, שיר הצ'ונט. יש לו שיר הצ'ולנט של היינה. כן, זה לא סתם. כן, בבקשה. כן, רק רוצה להגיד משהו.
כך מה שאתה אומר, כך השאלה, אנחנו בעצמנו אומרים שאין שינוי פה.
אין שינוי בו, אבל יש שינוי במרווח שהוא הותיר בינו לבין האדם. לכן דיברתי לא על האינסוף מצד עצמו, אלא האינסוף מצד השפעתו על העולמות.
זאת אומרת, הצמצום?
כל זה, לא, לא, זה לא הצמצום. זה מצד השפעתו על העולמות, וזה מה שמבואר בנפש החיים שער ב'. מה, לא למדת נפש החיים? באמת, כמה זמן אתה לומד פה? כן.
אבל אם אתה אומר שאין שינוי, אז אז אם כך, יש שאלה, איך על האדם הנורמלי בכלל להגיב לדבר כזה? שהרי אין לו שום, אתה יכול להגיד, קשר התגלותי, אלא מה שעבר דרך הרבנים באיזשהו בחינה הוא תופס, אם הוא קולט או לא קולט. ומצד שני, גם לקלוט עכשיו שאתה פוגע בעולמות שאני כבר מכיר בהם, אתה עוד לא יודע, אתה יודע שהם קיימים, אבל אתה אין לך מדרגה כזאת שאתה יש לך קשר.
כלומר, כל האמירות האלה שאני אומר, הן אמירות של אמונה, אתה אומר, בשלב הזה. כלומר, כל זמן שאדם לא חווה...
אני אומר
שהם
באמת לחלוטין, בסדר, כל העולמות קיימים, אתה יודע מה, אם באדם עושה דבר טוב, זה מהיר את כל העולמות, אם עושה דבר לא טוב, אני לא טוב. אבל נקודה היא, האדם, אם הוא יחיה ככה, הוא חי על פי הדינויים ולא על פי המציאות. והדבר הזה יכול לגרום לו במה שאנחנו מתפיסת, התפיסה של כל התורה בעצם...
כלומר, אתה אומר ככה, אם אדם... חי בהרגשה שהוא בונה את העולמות או מחריב את העולמות במעשיו, הוא יחיה בדמיונות. נכון. כי דבריך אמר הרב קוק. בערך תיקון. הנה, בסוף מוסר אביך, יש חלק שנקרא מידות הראייה. במידות הראייה יש פרקים לפי א' ב'. איפה נמצא הפרק תיקון?
בסוף.
כי זה מתחיל בתו, נכון? אז הוא אומר כך, מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, הנה, והוא קרא נפש החיים, הוא שמע את השיעור שלי וכו', ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כן, אומרים לו, מה אתה מבסוט היום? וואה, תשמע, אני הנחתי תפילין. אתה יודע כמה עולמות אני תיקנתי?
וואו.
כן? ומה קרה היום שאתה כזה בדאון? תשמע, אני קצת שמעתי רכילות. אתה יודע כמה עולמות אני החרבתי? אני ראיתי את כל העולמות עולים באש. כן? אז הוא אומר, תשמע, תירגע קצת. כן? אומר הרב, מי שבאמת לא יודע איך זה עובד, אז הוא חי בדמיונות. אבל מי שיודע, עכשיו הרב מסביר לנו איך זה עובד. שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, ואפילו שיחה נאה. למשל, בוקר טוב, גברת ויליבנסקי. כן, מה שלום הפיצקל, שמעתי שהוא לא הרגיש טוב. אז אני, טוב, נקווה שיהיה בריא, העיקר הבריאות, להתראות גברת ויליבנסקי, שאפשר גם לקרוא לה מועלם, למשל, כן? אז הוא... על ידי אפילו שיחה נאה. הוא מרומם, אני, אתם מהדור שלא הכיר את הדשש, טוב, ואפילו שיחה נאה. הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו, כן? על ידי שעשיתי מעשה טוב, קטן שבקטנים. אני רוממתי את עצמי קצת. והרוחניות, הלא היא יסוד כל מציאותה של נפשו. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרוממת כללות נפשו. בהווייתה. וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כלומר, אני סך הכל כמו שן בגלגל שיניים בתוך מכונה גדולה. אם שן אחת בגלגל השיניים התחילה לזוז, זה בעצם באפקט מצטבר פועל על כל המכונה. למרות שזה לא תמיד מורגש באופן מיידי. וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה, אפקט הפרפר, מה שנקרא. ובזה מתקנים באמת, עולמות, עדן חקר, בכל דבר טוב. לא, אני מבין את ההיגיון. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, מה שכמו שאומר לך, אל תפעיל עכשיו כזה פשיט, כזה מתאר אוויר. למה? כי אתה הורס את שכבת האוזון. מה, אני פעם אחת לחצתי, הרסתי את שכבת האוזון? לא, אבל אם עוד הרבה אנשים כמוך ימשיכו להפעיל את המטהר אוויר הזה, אז שכבת האוזון תהרס, ואז החיים על פני כדור הארץ יהרסו. נכון? בגלל הקרינה הקוסמית. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. כן, ברור. אז זה תלוי איך אתה חי את זה. ככל שאתה לומד יותר מה היחס בינך לבין העולם, מבין את זה בצורה יותר רציונלית, אתה פחות מדמיין. איך אפשר, איזה ספרים ללמוד? למשל, נפש החיים, של רבי חיים מוולוז'ין. הוא מסביר את זה יפה.
אבל, טוב, הוא מסביר את זה בדרך של סהר ומשכה.
לא, זה לא סחר ועונש, זה דווקא, זה מידה כנגד מידה. כי השאלה היא, מה המידה שלי, כלומר, מה אני? האם אני רק אני, או שאני חלק מן ההוויה הכללית? זה השאלה. כן, על זה כבר אמר, האומר, imagine all the people.
אתה לא חי, and you're being, זאת אומרת, כשאתה, כהוויה, אתה לא ככה, כבנאדם, לא? לא אתה, אישית, אתה מדבר בכלל, האדם עכשיו הוא...
אז לכן, לא כל אחד יכול לחשוב ככה. לא, לא כל אחד יכול לחשוב ככה, אבל לאט לאט אפשר להתרגל, כן? למשל, יש בדורות האחרונים תחושה של פטריוטיות, למשל. כן? אנשים מרגישים שמה שהם עושים זה חלק מתנועה כללית. כן? גם במלחמת המעמדות הקומוניסטית. כן? אדם מרגיש שהוא חלק ממעמד כללי. אז הוא מבין שיש השפעה למה, של מה שהוא עושה על הכל. טוב, אז מה שאומר כאן, תניה, רבי מאיר אומר, אני שוב חוזר לגמרא, במידה שאדם מודד, מודדין לו. דכתיב, מאיפה הוא לקח את זה? יש פסוק. בססיה, בשלחה, תריבנה. מה זה בססיה? סאה, סאה. כן? כאילו, סאה מול סאה. מידה מול מידה. אמר רבי יהושע, וכי אפשר לומר, כן, אדם נותן מלוא עומסו לעני בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלוא עומסו לעולם הבא, והכתיב שמיים בזרת תיקן, ואתה, היא אומר, כן, איזו היא מידה מרובה, מידה טובה או מידת פורענות? הוא אומר, מידה טובה מרובה מידת פורענות. אז זאת אומרת, איך אפשר בכלל לסבול את כל הכוח הזה? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן מידה כנגד מידה, אז המידה שלו, יכול מידה של הקדוש ברוך הוא אינסופית ביחס לאדם. הוא אומר, מידה טובה מרובה מידת פורענות. ומידה טובה כתיב, היצב שחכים ממעל ודלתי שמיים פתח וימטר עליהם מן לאכול. ומידת פורענות, הוא אומר, וערובות השמיים נפתחו. ומידת פורענות כתיב, ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמוד ושם לא תרבה ודרון בבשר. ולא אדם מושיט אצבעו באור בעולם הזה מיד נכווה. אלא כשם שנותן הקדוש ברוך הוא כוח ברשעים לקבל פורענותם, כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתם. טוב, צריך להסביר את זה קצת בהרחבה. למה הוא מתכוון? הוא אומר ש... אולי נביא לפי המשנה באבות שאומרת, דע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. לא, לא מובן הביטוי, מה זה מתן שכרן? או מתן או שכרן. אבל מה זה מתן שכרן? משמע שמעבר למה ש... למעבר לשכר יש גם מתנה. זאת אומרת שהאדם מקבל כשכר יותר מכדי יכולתו לקבל. למה אני מכוון? נגיד, אם אתה דומה לקוס שמכילה רבע ליטר, התנהגת יפה, ריבונו של עולם נותן לך 1,000 ליטרים. איך אפשר? אני אתפוצץ. אלא מה אומר, מה אומר המקשה, מי זה המקשה שם? זה רבי יהושע. הכוונה היא שהכלי הולך ומתרחב. כלומר, אני לא רק אני, ככל שהשכר מתרבה, אני הולך וגדל. מובן? רגע, רגע, קודם כל להבין מה שאני אומר, אחרי זה תראה איפה זה כתוב. כן, כלומר, יש ביטוי כזה, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם יכולת לשאת את שכרו. נכון, אז גם הכלי גדל. למה? כי אז מתברר שאני יותר ממה שהייתי, מה שחשבתי שאני. אלא כנראה מתברר שאני יותר ממה שחשבתי שאני.
זה לא שהאיסורים עושים את הדבר, את הפעולה?
גם האיסורים עושים, אבל פה מדברים על השכר.
אבל גם שכר וגם האיסורים שניהם אותו אפקט.
לא, השכר עושה יותר גדול.
אז למה רק לא לתת שכר, אבל לתת איסורים?
טוב, זו שאלה אחרת. תראי, אתה קופץ משאלה לשאלה, ואינך מספיק להבין את הנקודה הראשונה. וזה נורא חבל. כן, כלומר, אני שוב חוזר לדברים. ככל שאני מתגדל, אני מגלה בתוכי גודל אחר. למה הכוונה? למשל, אם אני מבין שאני עשוי מכלי, מחומר קשיח, אז באמת אני אתפוצץ. אבל אם אני עשוי, אם אני כלי שעשוי מחומר גמיש, ככל שהתוכן הולך וגדל, ככה כלי הולך וגדל. מה?
מלאכים גדולים.
יכול להיות, אבל אני מנסה בינתיים להבין את מה שאני אומר. אתה מבין? זה כמו זה, יש קושי. כלומר, אתה מכניס בתוכי יותר מכדי היכולת לקבל.
רוצה לגדל אותך.
כן, זה מאוד נחמד, אבל לאט לאט. בסדר? One second, please.
יכול לעשות גם את זה.
מה? לא, אז אני... כלומר, האדם הוא בעצם אישיות נקודתית. הנקודה הזאת הולכת ומתרחבת. אבל כדי לגלות את זה, אני צריך שכר. זה כמו שאומרים, התיאבון בא עם האוכל. כן? בהתחלה לא ידעתי שאני רעב, התחלתי לאכול, וואה, מה שאני מסוגל לאכול. אז זאת אומרת שהאדם מברר שהוא בעצם נקודה בתוך עולם אינסופי. והאינסופיות הזאת באה לידי ביטוי גם דרך הפרטיות שלו. מובן? עכשיו, כל זה כתוב גם פה. כן? הרי אומר, מידה כנגד מידה. אז איך הבין רבי יהושע? שהקדוש ברוך הוא נותן כפי מידתו, הוא. אבל מידתו של הקדוש ברוך הוא, הרי בשמיים... שמיים בזרת תיקן. מובן? ולכן, מה? הבנת מה זה בשמיים בזרת תיקן? או שאתה עושה את עצמך? כן. כיוון ששמיים בזרת תיקן. מה?
אפשר להשתוך את האדם סמית?
אל?
האדם סמית.
אדם סמית, מה קרה לאדם סמית?
היה לי מקוס, והשפע יוצא מהמקוס אחרי שכבר היא לא יכול להכיל את השפע.
לא מכיר, תסביר לי, תספר לי.
היה זה נעלמה.
מה?
אם מישהו מרוויח כסף, מתוך כך גם השפע יגלוש מהכוס ויגיע לכל שאר האנשים.
יפה. כלומר, זה בעצם מה שהיום מבינים בכלכלה המודרנית. פעם חשבו שבכלכלה צריך עצמאות טוטלית, האוטרקיה. עד שהבינו שאדרבה, וזה שאתה בשכר ומחר, אז אתה בעצמך מתגדל. כן, אפשר להגיד. בכלכלה זה נכון. כן, אדם סמית זה אחד מאבות המדע הכלכלה. כן. אז מה שאומר, בשמיים בזרת תיקל, ולכן מוכרחים לומר שהקדוש ברוך הוא, זה מה שאומר כאן רבי יהושע בסוף, אלא כשם שהקדוש ברוך הוא נותן כוח ברשעים לקבל פורענותם, כך נותן הקדוש ברוך הוא כוח בצדיקים לקבל טובתם. כלומר, הוא נותן להם כוח לקבל את השכר. תשאל אותו, הוא יודע. יפה, תודה רבה.
אני אבדוק אם אתה...
הקדוש ברוך הוא כהנה שהוא, כשהוא מדד, כתוב, מי מדד בשעולו מים, ושמיים בזרת תיקן, וחל בשליש אפר הארץ, ומשהו במוזניים. כן. כלומר, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מודד את העולם, הוא מודד אותו בזרת שלו. כל השמיים, הקדוש ברוך הוא מודד את השמיים עם הזרת שלו. אז כמה הקדוש ברוך הוא גדול? הרבה יותר מהשמיים. כן, לפי המשל של הנביא. זה ודאי שזה משל, כן? אבל מה זה אומר?
זה גם מידות של התקופה, זרת, שעל, טפח.
כן, כן, מי מדד בשעולו? בשעל אתה מודד את כל האוקיינוס. מה הגודל של האוקיינוס? הקדוש ברוך הוא מודד את זה עם השעל שלו. מי מדד בשעולו מים? ושמיים בזרת תיקן. וחל בשליש, בשליש זה סוג של מאזניים. וחל בשליש אפר הארץ, הוא גבעות במאזניים. כלומר, ריבונו של עולם יש לו מאזניים, שם הוא שוקל את הגבעות. אז זה בא לומר שהוא גדול. אם הוא גדול, איך אפשר לשאת את המידה שלו? אז זה מה שאומר, שכאילו הוא מגדיל אותך לפי המידה שלו.
מה זה נותן כוח ברשעים לקבל פורענותם?
אז זה מה שהוא הסביר לפני כן. הרי כתוב שלעתיד לבוא, איך כתוב בעונש של הרשעים? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. מה זה אישם לא תכבה? אז אם יש לו קבע, אז האדם נשרף מיד. אז איך הם ממשיכים להישרף? כי הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח לסבול את העונש שלהם, את פורענותם. אז אם הקדוש ברוך הוא נותן כוח ברשעים לסבול פורענותם, קל וחומר של הצדיקים הוא נותן כוח לשאת את שכרם.
זהו?
שמה? אז זה שזה סותר, אז דיברנו על זה פעם. כן, אז דיברנו על זה. שזה בכאילו. כן, הגמרא אומרת בהמשך שזה בכאילו. נו, אז מה? אז נסביר את זה, נסביר את זה. זה הגמרא אחר כך מסבירה. כן, זה לא... זה לא יודע.
מזה אפשר לומר שהתפילה ולמיצות הסיבורים יש אותו עיקרון במשותף שלה. הרב בני אמר שהתפקיד של התפילה זה לתת את
נו, נכון, נכון, היא גופה. טוב, בזאת נגמר השיעור בפרק חלק, ואנחנו עוד שתי דקות מתחילים את השיעור בספר הקדוש, אורות.